שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף זין במסכת חולין באתר sinai.org.il. אנחנו מתחילים ממש באמצע העמוד הקודם ונלמד עד סוף עמוד ב'. השיעור היום יהיה 12 דקות. היום הלימוד שלנו המשך ישיר לדברים שלמדנו אתמול. אתמול, תוך כדי הדיון על הגזרה על השחיטה של הקוטים, ראינו שרבי זיירא אמר שלא יכול להיות שרב אסי ורבי יוחנן היו טועים בעניין הזה, כי השם לא מביא תקלה באוכל לצדיקים. ממילא מזה הוא הסיק שהם פשוט לא קיבלו את הגזרה על הקוטים, כי טעות זה לא יכול להיות, כי עוד פעם השם לא מביא תקלה לצדיקים בעניין של אוכל. אחר כך בעניין הזה אמרנו שהגמרא מביאה שני סיפורים, שתוך כדי עולה עוד פעם העיקרון הזה שהשם לא מביא תקלה לצדיקים. אתמול ראינו את הסיפור הראשון, עכשיו בחצי הראשון של השיעור נראה את הסיפור השני. אז הסיפור הוא שרבי יהושע בן זירוז העיד שרבי מאיר היה בבית שאן, והוא אכל עלה בלי לאסר אותו. עכשיו, כשרבי שמע את זה, אז הוא הבין שהסיבה שרבי מאיר לא איסר זה כי לדעתו בית שאן היא לא חלק מארץ ישראל. אז באמת יצא הרבי וקבע הלכה שבית שאן היא לא חלק מארץ ישראל, וממילא לא חייבים בה בתרומות ומעשרות. עכשיו, כששמעו את ההלכה הזאת רבנים אחרים, הם אמרו לו, איך יכול להיות שאבותיך עד עכשיו חשבו שזה כן מארץ ישראל, ופתאום אתה בא ומחדש שלא? אז הוא אמר להם, אבותיי ישאירו לי מקום להתגדר בו, כמו שמצאנו בנחש הנחושת שרק חזקיהו כיתת אותו ולפניו לא עשו את זה, כי ישאירו לו מקום להתגדר בו. גם אני רבי בעניין הזה של בית שאן השאירו לי מקום להתגדר בו, וכאמור רבי אמר על סמך המעשה של רבי מאיר שבית שאן זה לא חלק מארץ ישראל. אז עד כאן הסיפור על רבי מאיר והמסקנה של רבי מהסיפור. ועכשיו הגמרא מביאה למסקנה הזאת של רבי שבית שאן היא לא מארץ ישראל ארבע שאלות, ונחלק אותם לשאלה ראשונה ואז עוד שלוש שאלות. השאלה הראשונה היא שאלה על עצם המסקנה, איך יכול להיות שבית שאן לא מארץ ישראל. שאר השאלות הן שאלות על איך רבי יסיק את אותה מסקנה מהמעשה של רבי מאיר. אז נתחיל בשאלה הראשונה. שואל רבי יהודה בן רבי שמעון בן פזי, לא יכול להיות שבית שאן לא מארץ ישראל, למה? כי הרי כתוב בשופטים א' ולא הוריש מנשה את בית שאן, כלומר הוא היה אמור להוריש והוא לא הוריש, אז כנראה שבית שאן מארץ ישראל. עונה הגמרא, נכון, בקדושה ראשונה באמת בית שאן הייתה מארץ ישראל, אבל קדושה ראשונה בטלה, ובקדושה שנייה, כלומר בעולי עזרה, אז לא קידשו את בית שאן בכוונה בשביל שיהיה מקום שהוא לא קדוש בשביעית, בשביל שלעני יהיה מקום לאכול, ולכן בית שאן לא קדושה, כי כאמור לא קידשו אותה בקדושה שנייה. אז זאת הייתה השאלה הראשונה על עצם האפשרות שבית שאן לא מארץ ישראל, וענינו. ועכשיו כאמור רבי ירמיה שואל עוד שלוש שאלות שבעצם אפשר לומר שהן שאלה אחת. והשאלה היא, נכון שרבי מאיר אכל את העלה, אבל עדיין לא חייבים להוכיח מזה שבית שאן לא מארץ ישראל. למה? אז כאן רבי ירמיה כאמור מציע שלוש אפשרויות, נראה את הראשונה, השלישית ובסוף את השנייה. אז האפשרות הראשונה היא שרבי מאיר פשוט לא היה צריך לאסר כי הוא אכל אכילת ארעי, אבל אם הוא היה אוכל אכילת קבע הוא כן היה מאסר. אבל על זה עונה הגמרא שזה לא נכון, הוא אכל את העלה כשזה היה מאוגד עם עוד עלים, ובעלים ברגע שמאגדים זה מה שקובע אותו למאסר והוא היה צריך לאסר. אז את האפשרות הראשונה דחינו. עכשיו נקפוץ לאפשרות השלישית. אומר רבי ירמיה, אולי באמת רבי מאיר כן איסר ולכן הוא אכל. איך יכול להיות שהוא איסר? ראינו שהוא פשוט לקח עלה ואיסר, אז הוא מביא שתי אפשרויות לזה. אפשרות אחת זה שלפני שהוא אכל הוא התכוון לאסר מעלים אחרים שיש לו בבית, אבל את זה הגמרא דוחה, כי החברים מקפידים שלא לתרום שלא מן המוקף, כלומר ממקום שהוא לא נמצא כאן. למה? כי הם חוששים שאולי הדבר שאותו הם מפרישים בעצם כבר לא קיים, נניח שמישהו בא ואכל אותו, אלה הם רק מפרישים מדבר שנמצא כאן על דבר שנמצא כאן. אבל הוא מביא עוד אפשרות, אולי הוא פשוט בתוך אותו עלה התכוון שחלק ממנו יהיה מעשר והוא אכל את החלק השני. אבל גם את זה דוחה רבי זיירא, הוא אומר, הרי מי סיפר לנו על המעשה של העלה? רבי יהושע בן זירוז, ואפשר לסמוך עליו שאם זה מה שהיה קורה הוא היה אומר לנו, אלא היה ברור לו שהוא אכל את זה בלי לאסר בכלל. אז בזה דחינו את האפשרות השלישית של רבי ירמיה, שאולי באמת רבי מאיר כן איסר. אמרנו הוא לא איסר. ועכשיו נחזור לאפשרות השנייה של רבי ירמיה, כשהוא מנסה לדחות את רבי ולומר שבאמת בית שאן כן מארץ ישראל. אומר רבי ירמיה, אולי באמת רבי מאיר פשוט שכח לאסר. עונה לו על זה רבי זיירא, וזאת הסיבה שבעצם הבאנו את כל הסיפור הזה, לא יכול להיות שרבי מאיר שכח לאסר, כי כמו שרבי זיירא אמר כבר פעמיים, השם לא מביא לידי צדיקים תקלה של אוכל אסור. אז זה היה הסיפור השני שקשור לכלל הזה של רבי זיירא, שהשם שומר על הצדיקים מלהיכשל במאכלות אסורות. בזה הגענו בערך לשליש התחתון של עמוד א', סיימנו עם שני הסיפורים לגבי הצדיקים, ועכשיו נעבור לסיפור נוסף שהוא בעצם המקור לכלל הזה של רבי זיירא. מה המקור? אז נקרא את מה שרבי זיירא אמר. רבי זיירא לא סתם אמר שהשם לא מביא תקלה לצדיקים, אלו הוא אמר שכמו שראינו שהשם לא הביא תקלה אפילו לבהמתם של צדיקים, כל שכן לצדיקים עצמם. איפה השם לא הביא תקלה לבהמתן של צדיקים. אז זה בדיוק מה שנראה עכשיו, את הסיפור של החמור של רבי פנחס בן יאיר. הסיפור הזה ילווה אותנו עד תחילת עמוד ב', אחר כך נראה עוד דיונים שיצאו מתוך הסיפור. אז הסיפור על רבי פנחס בן יאיר זה שהוא הלך לפדות שבויים, ובהתחלה יש כאן סיפור ארוך על זה שהוא היה צריך לחצות נהר. זה לא קשור לנושא שלנו, לכן אומר את זה בקצרה. הוא הגיע לנהר ואומר שכיוון שהוא הולך למצווה, אז הוא פוקד על הנהר לחצות לו את מימיו, כמו שהיה בקריאת ים סוף ועם יהושע. הנהר לא רצה, כי הוא אומר שהמצווה שלו, כלומר של הנהר, זה להמשיך לזרום כרגיל, אבל רבי פנחס איים עליו שהוא יתייבש, ואז הוא באמת חלק לו. אחר כך רבי פנחס דאג שהמים יישארו פתוחים בשביל עוד שניים שהלכו איתו. בכל אופן, בסופו של דבר, הוא הגיע לאיזשהו מקום לישון, ועכשיו מתחיל הסיפור שנוגע אלינו. כשהוא הגיע לשם, הביאו לחמור שלו סעורים, אבל החמור לא רוצה לאכול, אז ניפו את הסעורים וניקו אותם מאבנים, אבל זה עדיין לא עזר, ואז רבי פנחס אמר, אולי זה לא מאוסר, אז באמת ישרו, ורק אז החמור אכל. אז הנה מצינו שאפילו בהמתן של צדיקים מקפידים לא לאכול מאכלות אסורות, ורבי זרע הבין כנראה שהשם שמר על הבהמה שהיא לא תיכשל, אז באותה מידה אומר רבי זרע שכל שכן שהשם שומר על צדיקים עצמם שלא ייכשלו במאכלות אסורות. בזה סיימנו את החלק של הסיפור שנוגע אלינו, אז עכשיו אנחנו שמים את הכלל הזה שהשם שומר על הצדיקים שלא ייכשלו בצד, ועכשיו מהשורה הרביעית בעמוד ב' ועד סוף העמוד נמשיך עם הסיפור, ותוך כדי, כלומר עכשיו ואחרי הסיפור, נראה עוד שלושה דיונים על הסיפור. אז קודם כל, לפני שנמשיך עם הסיפור, הגמרא שואלת שאלה הלכתית על התנהגות של החמור. אומרת הגמרא, מילא הם הסעורים היו טבל. בטבל באמת אסור להכיל בהמה, כי טבל אסור בענה. אבל כאן הסעורים לא היו טבל, הם היו דמי, והרי חזה לא גזרו דמי על בהמות. עונה הגמרא שזה נכון אם לוקחים את הסעורים מעם הארץ מראש בשביל להכיל הבהמה, אז באמת לא צריך לאסר. אבל אם לוקחים בשביל אדם ואז מתחרטים ומביאים לבהמה, אז כן צריך לאסר אפילו שהוא מביא את זה לבהמה, ולכן הבהמה לא רצתה לאכול. אז זה היה דיון קצר, ועכשיו בשורה הרחבה הראשונה בעמוד ב' אנחנו ממשיכים עם הסיפור. אז רבי פנחס המשיך לדרכו, ואז רבי שמע שהוא מגיע, אז הוא יצא לקראתו וביקש שהוא יסעד אצלו. אמר לו רבי פנחס, עקרונית אני אשמח, אבל כרגע אני ממהר בשביל המצווה, כשאני אחזור אני אשמח לאכול אצלך. עכשיו רבי, כשהוא שמע להסכמה העקרונית הזאת, הוא מאוד מאוד שמח, כי רבי פנחס אף פעם לא היה אוכל אצל אנשים אחרים. אז הסביר לו רבי פנחס, זה לא שאני מתנגד ליהנות מאנשים אחרים, אני אשמח לאכול אצל אנשים, אבל רק אצל אנשים שהם גם מבחינה כלכלית יכולים לארח אותי, וגם שהם באמת רוצים לארח אותי. ממילא לא יוצא לי להתארח, כי או שהם רוצים אבל אני יודע שבאמת הם לא כל כך יכולים, או שהם יכולים אבל אני יודע שבאמת הם לא כל כך רוצים, לכן אני לא מסכים. אבל אתה רבי, שאני יודע שאתה גם יכול וגם באמת רוצה, אני אשמח להתארח בדרך חזרה. אז באמת רבי פנחס המשיך לדרכו למצווה, לא כתוב אם הוא הצליח או לא, בכל אופן בדרך חזרה הוא עבר עוד פעם אצל רבי, ובאמת נכנס אצלו בשביל לאכול. אבל כשהוא נכנס, הוא ראה שיש לרבי בחצר קודנה איתה חיוורתה, כלומר פרדות לבנות. עכשיו, כמו שנרחיב עוד מעט, פרדות לבנות הן מסוכנות, מכה שלהם יכולה לגמור בן אדם, וממילא אמר רבי פנחס לרבי, אני מצטער, אני לא יכול לאכול אצל אדם שיש לו מלאך המוות בתוך הבית, כלומר אותן פרדות מסוכנות שהן יכולות להרוג. עכשיו רבי אמר לו, לא נורא, בוא נטפל בבעיה, אני אפטר מהם. אמר לו רבי פנחס, אין לך איך להיפטר מהם. למה? כי למכור אותם אתה לא יכול, כי אז לפני עיוור לא תיתן מכשול. להפקיר אותם ככה סתם ביער אי אפשר, כי הם יכולים להסתובב ולהזיק. לעקר אותם אי אפשר, שאז הם לא מסוכנים, כי זה צער בעלי חיים. להרוג אותם זה בעל תשחית, ולכן אין פתרון. אבל רבי המשיך והפציר והפציר בו. אבל אז פתאום בנס גדל הר בין רבי לבין רבי פנחס, וזה מנע מרבי להמשיך ולהפציר ברבי פנחס. ורבי מאוד התפעל מהנס שנעשה לרבי פנחס, ורשי מסביר שנעשה לו נס כי באמת רבי פנחס לא רצה ליהנות מאחרים, רק שנגמרו לו התירוצים. וכמו שהעמוד באמת מסיים, שאמרו על רבי פנחס בן יאיר שמימיו לא בצל פרוסה שינה שלו, וגם לא אכל מסעודת אביו. אז גם כאן השם הציל אותו מלאכול אצל אחרים. ואמר רבי על הנס הזה, ומה בחיין של צדיקין, כך שיש להם כאלה ניסים במיטתן, שאז הם עוד יותר קדושין על אחת כמה וכמה. עד כאן הסיפור על רבי פנחס, בזה הגענו לשליש התחתון של עמוד ב'. עכשיו לסיום נראה עוד שני דיונים על הסיפור. אז דיון ראשון זה מקור למה שרבי הרגע אמר, שצדיקין במיטתן הם גדולים יותר מאשר בחייהן. רבי חמא בר חנינא לומד את זה מאלישע הנביא, שכשאלישע היה בחיים, בשביל להחיות את בן השונמית, הוא היה צריך לשים את פיו על פיו, עיניו על עיניו, ולהתפלל עליו. לעומת זאת, אחרי שאלישע מת, אז הוא הצליח להחיות הרבה יותר בקלות, כי אדם אחד נפל לתוך הקבר שלו, וברגע שהוא נגע ברגליו, כבר אותו אדם חי ויצא מהקבר. זה המקור לזה שגדולים צדיקים במיטתן יותר מבחייהן. עכשיו בסוגריים, הגמרא שואלת על זה, אולי זה לא בגלל שגדולים צדיקים במיטתן, אלא בשביל לקיים את מה שאלישע ביקש מאליהו, והנה פי שניים ברוחך אליי, כלומר שהרוח שלי תהיה גדולה פי שניים משלך. וממילא, כיוון שאליהו הנביא החייה רק מת אחד, אז אלישה צריך להחיות שני מתים, אז הוא החייה את השונמית, ואז עשו שבמותו הוא יחיה עוד אדם, וכך הוא היה פי שניים, אבל זה לא בגלל שצדיקים גדולים יותר במיטתן. זאת השאלה של רב פאפה, אבל עונה לו הבאי שזה לא נכון, כי אותו אדם שהוא החייה כשהוא נפל לו לקבר, לא קם וחי לעולם, אלא הוא קם, יצא מהקבר, ואז עוד פעם מת. ממילא החייה הזאת לא מראה על פי שניים אליהו, אלא באמת החייה הזאת היא בגלל שבמיטתן צדיקים גדולים יותר מבחייהן. ואיפה אלישה באמת עשה עוד החייה שמזה רואים שהוא באמת היה פי שניים אליהו, הוא ריפא את נאמן מהצרת שלו ומצורע חשוב כמת, ממילא זה גם נחשב החייה. אז עוד פעם בחייו אלישה החייה שני מתים, בן השונמית ונאמן, ובזה הוא פי שניים אליהו, אבל במותו הוא עוד יותר גדול שהוא החייה את האדם שנפל לו לקבר אפילו בזה שהוא רק נגע לו ברגליו. עד כאן הדיון הראשון על הסיפור של רבי פנחס על מה שרבי אמר שבמיטתן על אחת כמה וכמה. הדיון השני זה דיון קצר על הפרידות הלבנות שכמו שאמרנו הם מאוד מסוכנים, אז רבי יהושע בן לוי אומר שהם הימים שכתוב בבראשית ל"ו שענה מצא אותם במדבר כשהוא ראה את החמורים של צבעון אביו. ולמה קוראים להם ימים? זה מלשון אימה, כי אימתם מוטלת על הציבור, ומביאים את רבי חנינה שהוא היה רופא שבאמת אומר שאף פעם לא הגיע אליו אדם עם מכה של פרדה לבנה והצליח לחיות. עכשיו הגמרא שואלת, הרי ראינו שכן אנשים מצליחים לחיות מזה, אז מסבירים שהכוונה היא שהמכה לא חייתה, כלומר שהמכה לא הצליחה להירפא, וגם זה דווקא בפרדה שהראש של הרגליים לבנות. עד כאן הדיון השני על הסיפור של רבי פנחס. וזה הגענו לתשע שורות מתחתית עמוד ב', ועכשיו כיוון שהזכרנו את רבי חנינה, הגמרא מביאה עוד שתי מימרות שלו ובזה נסיים. דבר אחד זה שהוא אמר שמה שכתוב אין עוד מלבדו זה כולל גם את הכשפים, כלומר שגם אם אדם עושה כישוף זה קודם כל תלוי בהשם, ובאמת מביאים סיפור בעניין הזה שמכשפה אחת ניסתה לעשות עליו כישוף והוא אמר אין עוד מלבדו, את לא תצליחי בלי שהשם יסכים. עכשיו על זה מקשה הגמרא מרבי יוחנן שהוא אמר שהכשפים מכחישים פמליה של מעלה, כלומר שמלמעלה לא נגזר על אדם מסוים למות ואילו הכישוף יכול להרוג אותו. עונה הגמרא שבאמת לאדם רגיל רבי יוחנן צודק שהכישוף יש לו כוח אפילו אם זה לא נגזר מלמעלה, אבל רבי חנינה שהיו לו הרבה זכויות אז כלפיו הכישוף לא יכל לפעול אלא אם כן זה נגזר מלמעלה. זה דבר אחד על רבי חנינה. ועכשיו עוד מימרה שלו שדי קשורה למימרה הראשונה שגם כן מראה שהשם קובע הכל. אומר רבי חנינה, אין אדם נוקף, כלומר נוגף, מקבל מכה קטנה באצבע מלמטה אלא אם כן מכריזים עליו מלמעלה, כלומר שאפילו דבר קטן כזה הכל מלמעלה. בזה הגענו לסוף עמוד ב', סיימנו את שני הדיונים על הסיפור של רבי פנחס ונסיים את הלימוד כאן. נחזור על מה שראינו היום. חילקנו את השיעור היום לשני חלקים. בחלק הראשון ראינו עוד סיפור שקשור לכלל של רבי זיירה שהשם שומר על הצדיקים שלא יקשלו במאכלות אסורות. הסיפור על רבי מאיר שאכל עלה בבית שען בלי לאסר, ורבי הסיק מכאן שלפי רבי מאיר בית שען זה לא בארץ ישראל. על המסקנה הזאת של רבי הקשנו כמה קושיות. קושיה אחת, הרי כתוב בשופטים שהיא כן בארץ ישראל, וענינו זה בקדושה ראשונה, אבל בקדושה שנייה היא לא הייתה. ושלוש קושיות נוספות, אולי רבי לא יסר, אבל בכל זאת בית שען כן מארץ ישראל. למה? או כי זה היה אכילת הרי, אבל ענינו הוא אגד אותם ולכן זה לא היה אכילת הרי. אפשרות נוספת, אולי הוא באמת כן יסר, אבל ענינו לא יכול להיות, כי הוא לא יסר על משהו שלא נמצא כאן, והוא גם לא יסר בתוך עלי עצמו, כי אז רבי ישוע בן זירוז היה שם לב לזה. ואפשרות נוספת, שזה הנושא שלנו, אולי רבי מאיר פשוט טעה, אבל אומר רבי זירה, זה לא יכול להיות, כי השם שומר על הצדיקים שלא יבואו לידי תקלה. אז זה היה הסיפור השני בעניין הזה של התקלה. עד כאן החלק הראשון של השיעור. בחלק השני של השיעור ראינו את הסיפור על חמורות של רבי פנחס בן יאיר, שמשם רבי זירה למד את הכלל הזה. אז מסופר על רבי פנחס שהלך לפדות שבויים, והוא חצה את הנהר והגיע למקום לישון, והחמור לא רצה לאכול מהסורים עד שיאסרו אותם. על זה שאלנו, הרי זה דמי וזה לא טבל, אז החמור יכול לאכול, אבל ענינו שכיוון שזה נלקח בשביל אנשים ורק אחרי זה נתנו לחמור, אז הוא כן חייב לאסר. זה החלק של הסיפור שקשור אלינו, שאפילו בהמתן של צדיקים לא באים לידי תקלה במאכלות אסורות. אחר כך המשכנו את הסיפור שרבי פנחס אף פעם לא אכל אצל אחרים, אבל רבי הוא הסכים ללכת אליו, כי רבי גם באמת רצה וגם באמת יכל מבחינה כלכלית, אבל בסוף כשהוא נכנס לבית הוא ראה שם פרידות לבנות שהן מסוכנות, והוא אמר זה כמו מלאך המוות, אני לא יכול לאכול כאן. רבי רצה להיפטר מהם רק בשביל שיבוא לאכול אצלו, אבל רבי פנחס אמר שאי אפשר להיפטר מהם, ורבי המשיך והפציר עד שפתאום היה הר ביניהם ורבי היה צריך להפסיק. זה הסיפור על רבי פנחס. אחר כך על הסיפור הזה ראינו שני דיונים. דיון אחד זה על מה שרבי סיים שבמיטתן של צדיקים הם עוד יותר גדולים, וראינו שרבי חמה למד את זה מאלישע שהצליח להחיות במיטתו על ידי נגיעה ברגליו. דיון שני זה על הפרדות שאמרנו שהם הימים מלשון אימה, ורבי חנינה שהיה רופא אמר שהוא לא ראה מכה של פרידה לבנה שהצליחה להירפא. ואגב זווינו עוד שתי מימרות של רבי חנינה, כל הטוב.